יבמות, דף נון ג', מתחילים בעזרת השם, 15 שורות מלמעלה, במילים חלץ ועשה מאמר. קיום מצוות שאדם מקיים, הוא יכול לקיים אותם בגלל שהוא רוצה טובת הנאה, הוא רוצה שררה וכבוד, ואומר על זה רב יהודה בשם רב במסכת פסחים דף נון, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. יש מצווה אחת שעליה אומר רב שאול, שאם אתה הולך לקיים את המצווה הזאת, אם אדם הולך לקיים את המצווה הזאת שלא לשמה, שלא יקיים את המצווה הזאת. על איזה מצווה הוא מדבר? מצוות ייבום. יבמה שנופלת לפני היבם, אדם נפטר בלי להשאיר צאצאים, אשתו נופלת ליבום לפני אחיו, לפני היבמים, יש לו שתי אפשרויות ליבם, או ליבם או לחלוץ, או שהוא מייבם וקונה אותה, או חולץ ומוציא אותה. אומר לו אבא שאול, אם אתה מייבם אותה לשם שמיים להקים צאצאים על שמו של אחיך, תייבם, אבל אם אתה מכוון בשביל שאתה רוצה להיות נשוי, שלא לשם שמיים, של הטובת הנאה של עצמך, אל תייבם, תעשה חליצה. כך אומר אבא שאול. האמת, חכמים חולקים על אבא שאול, הם סוברים שהיבם לא מכוון לשם שמיים, מצוות ייבום קודמת, והוא לא צריך לעשות חליצה. להלכה יש ויכוח בין הפוסקים, שולחן ערוך, זאת הם כמו חכמים, שגם אם אדם מכוון שלא לשם שמיים, מצוות ייבום קודמת, לעומת אותה רמה, סובר כמו דעת אבא שאול, שאם אדם מכוון שלא לשם שמיים, מצוות חליצה קודמת. מפורש ראינו שהמשנה הראשונה במסכת, סותמת כמו דעת אבא שאול, כמו שהגמרא מעמידה את זה בדף ג' עמוד א', אומר הרשש שגם המשנה שלנו בפרק החמישי, סותמת כמו דעתו של אבא שאול. שמצוות חליצה קודמת למצוות ייבום. וכמו שמיד נראה, במשנה שלנו, בפרק שלנו, אנחנו עוסקים בשורה ארוכה של מקרים, בצורות שונות ומשונות, אפשר לומר בכל הצורות שרק אפשריות, שיבם הלך ועשה ביבמה, או בשתי יבמות, או שני יבמים ליבמה אחת, שתי פעולות, הרי יש ייבום שאיתו קונים את היבמה, יש חליצה שאיתו מוציאים את היבמה, מתירים לנשא לאחרים, ויש מדרבנן אפשרות לקנות באופן חלקי במאמר את היבמה ליבם, ואפשרות להוציא באופן חלקי על ידי גט, לאסור את היבמה ליבמים. מה תהיה התוצאה אם היבם יעשה ביבמה? שתי פעולות. חלץ ועשה מאמר וכדומה, עשה שתי פעולות. הכלל הוא שאם הוא נתן גט או מאמר, אז גם לפעולה הבאה שהוא יעשה תהיה משמעות. היא תחול, הפעולה הזאת. אבל אם הוא בהתחלה חלץ או בהתחלה ייבם, כל פעולה שיעשה לאחר מכן לא תהיה לה שום משמעות. כי ברגע שהוא חלץ, הוא הוציא את היבמה לגמרי מהזיקה אליו, והיא מותרת להינשא לאחרים, ואם כן, כל הפעולות שיבם יכול לעשות ליבימתו, הוא לא יכול כעת לעשות בה, כי אין בה כבר שום זיקה של ייבום. וכן אם הוא בהתחלה ייבם, אז היא כבר הפכה להיות נשואה לו, אז אין משמעות לפעולות שיעשה לאחר מכן ביבמה. זה דברים ברורים שלמדנו אותם במשנה. במשנה הלכה ופירטה, בין בחליצה ובין ביבום. חלץ, אם הפעולה הראשונה שנעשתה על ידי היבם ביבמה הייתה חליצה, אז בין אם אחר מכן הוא עשה מאמר, או שהוא ונתן גט, או ובעל, ייבם וכולי, אז אחרי זה המשנה אומרת שאין אחר חליצה כלום. דיינו שרק החליצה תפסה והפעולה הבאה לא היה לה שום משמעות, היא לא תופסת בכלל. לא צריך להתייחס לפעולה השנייה. לאחר מכן ממשיכה המשנה ואומרת, או בעל הוא דבר ראשון ייבם, אז אם הוא לחם כן עשה פעולה נוספת, אין לזה משמעות. בין אם עשה מאמר, בין אם נתן גט, בין אם חלץ, אין אחר, מה? אין אחר, ביאה כלום, ככה היה אמור להיות כתוב. אבל לא, המשנה באמת מדברת רק על אחד מהמקרים, והיא סותמת ואומרת, אין אחר חליצה כלום. ואנחנו לבד מבינים שגם אין אחר ביאה כלום. שאם הפעולה הראשונה הייתה או חליצה או ייבום, אין אחריה ולא כלום. רש"י כבר מבאר שאין צורך לומר גם אין אחר חליצה כלום וגם אין אחר ביאה כלום, כי בעצם הרעיון אותו רעיון, מספיק שומרים אותו פעם אחת ואנחנו מבינים את הפעם השנייה מעצמנו. אבל השאלה היא, למה המשנה בחרה לומר אין אחר חליצה כלום, וניתני שיהיה כתוב נמי אין אחר ביאה כלום? כי הרי זה בדיוק מה שהמשנה מסיימת ואומרת. חלץ ועשה מאמר ונתן גט ובעל, או בעל ועשה מאמר, נתן גט וחלץ, אז כאן אנחנו מדברים בעל, מדברים פה על ייבום, שזה מה שהיה הפעולה הראשונה. למה לא כתוב אין אחר ביאה כלום? אביי ורב אדמרי תרוויו, שניהם אומרים את התשובה יחד. הם אומרים, תני אין אחר ביאה כלום, באמת, הם שונים שצריך לומר אין אחר ביאה כלום. כי באמת החלק האחרון במשנה מדבר על ייבום בהתחלה. שואלת הגמרא ותנא דידן, למה באמת הוא כתב אין אחר חליצה כלום? למה הוא לא כתב אין אחר ביאה כלום? משום שהתנא שלנו רוצה לומר שהתרת יבמה לשוק עדיף עלי. עדיף לתנא הרעיון הזה של חליצה. שהוא מוציא את היבמה לשוק ומתיר אותה להינשא לאחרים. והרשש מבאר שהתנא במשנה שלנו רוצה לומר סתם הלכה כמו דעת אבא שאול. שכשיש אפשרות לפני היבם או לחלוץ או לייבם, והוא יודע שהוא לא מייבם לשם שמיים, עדיף שיחלוץ. למדנו במשנה, כל האפשרויות האלה, שהיבם עשה שתי פעולות ביבמה, גם מאמר וגם גט, או גם מאמר וגם חליצה, וכדומה וכדומה, אחד יבמה אחת שנפלה לפני יבם אחד, ואחד שתי יבמות שנפלו לפני יבם אחד. ואז המשנה הולכת ומפרטת דוגמה. שהיבם הלך ועשה פעולה אחר פעולה. נתן מאמר ליבמה אחת, ולאחר כן ליבמה השנייה גם כן נתן למאמר. אז שניהם צריכות גט. כי המאמר שהוא נתן לשנייה גם תפס. יש מאמר אחר מאמר. ואז המשנה אומרת, אותו דבר גם יהיה, כשנפלה יבמה לפני שני יבמים, כמו במקרה הזה ששתי יבמות נופלות לפני היבם, אנחנו אומרים שאם היבם נתן מאמר לזו ומאמר לזו, שתי המאמרים תפסו, ככה גם כשיבמה אחת נופלת לפני שני יבמים, וכל אחד מהם נתן המאמר, שני המאמרים תפסו, ושניהם צריכים לתת לגט. על הנקודה הזאת אומרת הגמרא מתניתין דלא כבן עזאי דתניא בן עזאי אומר, יש מאמר אחר מאמר רק בשני יבמים ויבמה אחת. כשהיא נפלה לפני שני יבמים, לכל יבם יש זכות לתת מאמר. ולכן הוא גם צריך לתת גט על המאמר שלו. אבל, ואין מאמר אחר מאמר בשתי יבמות ויבם אחד. הוא לא יכול לתת מאמר גם לזו וגם לזו, כי המאמר שהוא נתן לשנייה לא תפס בכלל. ולמשנה שלנו כאמור סוברת שזה כן תפס. זאת אומרת, בין יבם אחד לשתי יבמות, בין שני יבמים ויבמה אחת, אם היה פעמיים מאמר, שני המאמרים תפסו וצריכים שתי גיטים. עוד לבנו במשנה, כיצד? נפלו לפניו שתי יבמות, והוא נתן מאמר לזו וכולי, דהיינו חלץ לזו. אחת הוא נתן המאמר, ולאחר מכן נתן חליצה לשנייה. למה לא נתן את החליצה לראשונה? משמע שלכתחילה צריך לתת את החליצה לשנייה. הראשונה שקיבלה מאמר, עדיף לא לתת את החליצה לה. למה? אולי נאמר שהחלק הזה במשנה מסייע לי לשמואל. דאמר שמואל, אם היו שתי יבמות שנפלו לפני היבם, והוא עשה מאמר באחת מהם, אז אם הוא חלץ לה, לבעלת המאמר, זה לא מספיק. למה? כי אותה בעלת המאמר החליצה שלה לא כל כך חזקה. כי בזה שהוא קנה אותה במאמר, אם הוא ייתן לה חליצה, הוא לא יתייחס למאמר. מה זה מאמר? שהוא בעצם התחיל לקנות אותה. נתן לה כסף קידושין או שטר. הרי החליצה הייתה מספיקה לפני שהוא קנה אותה, כשהיה רק זיקה בינו לבינה, אבל ברגע שהוא גם עשה בקידושין, מאמר, אז יצטרך גם לתת לה גט. אז אם הוא ייתן לה חליצה, מכיוון שהיא גם זקוקה לגט, החליצה שלה לא תספיק בשביל היבמה השנייה. כי החליצה הזאת היא לא מספיק בריאה, מכיוון שהיא זקוקה גם לגט. לכן אם הוא חלץ לבעלת המאמר, לא נפטרה צרתה, והיא גם זקוקה לקבל חליצה. אם הוא חלץ לצרתה שלא קיבלה מאמר, זה פותר גם את בעלת המאמר, כי תצטר גם גט חוץ מזה. פתר אותה מחליצה, היא זקוקה עכשיו גם לגט. ואם כן נאמר, שהתנא של המשנה שלנו שהוא אומר, נתן מאמר לזו וחלץ לשנייה, משמע שלכתחילה צריך לחלוץ דווקא לשנייה ולא לבעלת המאמר. והגמרא תדחה את זה, אחרי שתביא שאלה נוספת, או דיוק נוסף, ותאמר שזה לא ראיה, כי יכול להיות שמדובר פה שזה מה שהוא עשה פשוט, זה סיפור שכך היה, מעשה שהיה. שהוא פשוט נתן מאמר לזו וחליצה לשנייה, לא חייב להיות שבאמת היה צריך דווקא להעדיף את השנייה לתת לה את החליצה, יכול להיות שהיה יכול גם לתת את החליצה לראשונה. אז זה לא הוכחה. דיוק נוסף שיש כאן, אם נאמר שיש כאן לכתחילה, מה שהמשנה אומרת, שאם נתן מאמר לזו, הוא צריך דווקא לכתחילה לחלוץ לשנייה, נאמר שיש מכאן, הוא טיוב תד הרב יוסף. רב יוסף אומר, שכשהיבם, יש לפניו שתי יבמות, שהוא צריך לחלוץ לאחת מהם, לא צריך לחלוץ לשתיהם. עדיף שיחלוץ לזאת שכבר פסולה בכל מקרה, להינשא לכהנים. למה? כי אם הוא יחלוץ לשנייה, הוא כעת פוסל אותה לכהנים, כי כהנים הרי, כי כהנים אסורים בחלוצה, שקיבלה חליצה. וכאן כשהמשנה אומרת, שחולץ דווקא לשנייה ולא לבעלת המאמר, שבעלת המאמר היא הרי פסולה לכהנים. למה היא פסולה לכהנים? כי הרי בזה שהיבם נתן מאמר ליבמה, היא לא תשתחרר ממנו על ידי החליצה עד שהוא גם ייתן לגט, בגלל שהוא הרי קנה אותה במאמר. החליצה מועילה לזיקה בסיסית של ייבום, אבל לא מועילה למאמר שהוא הוסיף עליה. הוא יצטרך גם להוסיף גט, וגרושה שקיבלה גט אסורה לכהן. אז אם כן, אומר רב יוסף, יש לך פה את בעלת המאמר שבכל מקרה צריכה לקבל גט, תן לה כבר גם את החליצה. אל תיתן את החליצה לשנייה, שלא קיבלה מאמר ולא תצטרך לקבל גט, ואז ברגע שהיא לא תקבל גם חליצה, היא תהיה מותרת לכהן. דוחה הגמרא גם כאן בעצם את אותה דחייה. ייתכן באמת שהתנא במשנה שלנו באמת סובר שעדיף לחלוץ לבעלת המאמר. ומי קטן חולץ לכתחילה לשנייה? לא. כתוב שאם חלץ קטן דיעבד, אז זה לא מספיק החליצה שהוא עשה בשנייה, אלא צריך את גט לבעלת המאמר. למדנו במשנה, כששתי יבמות נופלות לייבום לפני היבם, והוא נתן גט לזו וגט לזו, אז צריכות אימנו חליצה. משמע שצריך לתת חליצה לכל אחת מהן. בהמשך המשנה כתוב שאותה הלכה, כמו כששתי יבמות נפלו לפני יבם אחד, ככה גם כשיבמה אחת נפלה לפני שני יבמים. אז אם כל אחד נתן לה גט, היא צריכה לכאורה חליצה משני היבמים. למה היא זקוקה חליצה משני היבמים? למה היא זקוקה לחליצה משניהם? הרי בדרך כלל כשמקבלים חליצה, זה מספיק חליצה אחת. גם לפתור את שתי היבמות וגם יבם אחד שנותן חליצה, לא צריכים שכל היבמים ייתנו חליצה בדרך כלל. רק מה? יש את דבריו של רבא בר רב הונא, שאומר שאם החליצה היא האפשרות היחידה שעמדה בפני היוון, כי הוא לא היה יכול לייבם. למה? כמו במקרה שלנו, כי הוא נתן גט, וברגע שיוון נותן גט ליבמה, זה אוסר עליו לייבם אותה. אז זה נקרא, החליצה שהוא חולץ, זה חליצה פסולה, זה נקרא, חליצה גרועה, כי זאת הייתה האפשרות היחידה. אז לא מספיק שיוון אחד נותן את החליצה, לכל אלה שהם יבמים זקוקים לתת חליצה. אז למה מסייע לי לרבי בר רב הונא דאמר רבי בר רב הונא, חליצה פסולה צריכה לחזור על כל האחים. ולכן צריך לחלוץ לשתיהם, וממילא גם כל היבמים, במקרה שיבמה אחת תפרף לי כמה יבמים, כל אחד מהיבמים צריך לחלוץ. נוכח הגמרא, זה לא ראיה, ייתכן באמת, שמהמשנה שלנו אין ראיה לדבריו של רבי בר רב הונא. יכול להיות, אפשר לבאר גם את המשנה, שגם חליצה פסולה מספיק שאח אחד חולץ. ומהי צריכות לשון רבים? לא הכוונה שכל אחת מהיבמות או כל אחד מהיבמים, אלא צריכות דאלמה, בכל המקרים שיבם ייתן גט לזו וגט לזו, או כששני יבמים כל אחד מהם ייתן גט, בכל המקרים האלה, אותם יבמות שקרה אצלם מקרים כאלה, אז אחת מהם תצטרך לקבל חליצה, או שיבם אחד יצטרך לתת חליצה. למדנו במשנה שאם נפלו שתי יבמות לפני היבם, הוא נתן גט לזו, ליבמה אחת, וחלץ לזו, ליבמה השנייה, אז אם הוא יעשה פעולה ביבמה שלישית, נאמר, אין לזה שום משמעות, כי הוא כבר חלץ. ברגע שהוא נתן חליצה, אין אחר חליצה כלום. הגמרא באה ונותנת את הדגש על הסיבה למה כתוב שהיבם בחר לתת חליצה דווקא ליבמה שלא קיבלה את הגט, אלא ליבמה השנייה. למה לא כתוב שהוא נתן חליצה ליבמה הראשונה שקיבלה את הגט? למה מסייע לשמואל, לנאמר שיש מכאן הוכחה לדעתו של שמואל שאומר שאם היה חולץ ליבמה שקיבלה גט, החליצה הזאת נחשבת גרועה ביחס לחליצה שנעשית, אם היא הייתה נעשית לשנייה. למה? כי הרי ברגע שהיבם נתן גט לראשונה, הוא החליש את הזיקה שהייתה בינה לבינו. ואם כן, החליצה שהוא נותן כעת לא כל כך חזקה, והיא לא יכולה לפתור את היבמה השנייה שהזיקה שלה חזקה לגמרי. לכן אומר שמואל שצריך לחלוץ גם לשנייה. אבל אם חלץ רק לאחת שלא קיבלה גט, זה כן פותר את היבמה האחרת גם אם היא קיבלה גט. כי החליצה שלה היא חליצה חזקה. וכאן כתוב שחלץ לשנייה, לזו שלא קיבלה גט, לכאורה, יש מכאן ראיה לשמואל. ותהווי, אולי מכאן יהיה תיוב תד רב יוסף, שרב יוסף אומר שאם יש שתי יבמות, אחת מהן מותרת להינשא לכהן, והשנייה אסורה, אז עדיף לתת חליצה לזאת שכבר אסורה לכהן. למה? כי אם תיתן חליצה לזאת שכעת מותרת לכהן, בזה אתה אוסר אותה על כהנים, כי הופכת להיות חלוצה שקיבלה חליצה. וגם כאן, כתוב, לעומת זאת כאן כתוב שהוא נתן גט לאחת, ייתן חליצה לשנייה, למרות שעכשיו שתיהן תהיינה אסורות לכהנים. דוחה הגמרא זה לא ראיה, מי קטני חולץ, לא כתוב כאן לכתחילה שצריך לחלוץ לשנייה. חלץ קטני בדיעבד שהוא חלץ לשנייה, אבל יכול שבאמת לכתחילה היה יכול לחלוץ גם לראשונה. אז אין מכאן לא הוכחה ולא דחייה. למדנו במשנה שאם נפלו שתי יבמות לפני היבם, והוא חלץ ליבמה אחת ואחר כך חלץ לשנייה. או שחלץ ליבמה אחת ולשנייה הוא עשה מאמר, או שהוא חלץ ליבמה אחת ולשנייה נתן גט, או שחלץ לאחת ונתן ייבום לשנייה. בכל אחד מהמקרים האלה אין אחר חליצה כלום, בסוף המשנה אומרת. אבל לפני שהמשנה אומרת את זה, היא מדברת גם על בעל שייבם ולאחר מכן עשה פעולה בשנייה. בעל את האחת ובעל את השנייה, בעל את הראשונה ועשה מאמר לשנייה, בעלת הראשונה ונתן גט לשנייה, בעלת הראשונה ונתן חליצה לשנייה, אין אחר חליצה כלום. זאת אומרת, מספיק שכתוב אין אחר חליצה כלום, אתה מבין גם שאין אחר ייבום כלום. זאת אומרת, ברגע שהוא עשה חליצה באחת, או שהוא עשה ייבום באחת, השנייה כבר מותרת להינשא לאחרים. אבל השאלה היא למה כתוב אין אחר חליצה כלום, ולתני נמי אין אחר ביאה כלום. אבא ורב, ורב אדם ותרוויו, באמת, הם שניהם אמרו תנאי אין אחר ביה כלום. באמת שני אין אחר ביה כלום. ותנא דידן, למה הוא עדיף לומר אין אחר חליצה כלום? כי התרת יבמה לשוק עדיף עלי, כמו שכבר אמרנו בדברי הרשש, שמצוות חליצה לפי דעתו קודמת למצוות ייבום. למדנו במשנה שההלכות שנשנו בשתי יבמות שנפלו לפני יבם אחד, אותם הלכות גם שייכות בין במקרה הזה שיבם אחד נפלו לפניו שתי יבמות וכולי, ובין יבמה אחת שנפלה לפני שני יבמים, שלבעלה היו שני אחים. המשנה אמרה שברגע שנפלו שתי יבמות לפני היבם, והוא נחלץ לאחת מהם, השנייה מותרת להינשא לאחרים, ואין משמעות לפעולה שהוא יעשה בשנייה, כי הוא כבר חלץ לראשונה. אם הוא חלץ לראשונה ולמשל עשה מאמר בשנייה, המאמר שהוא עשה בשנייה לא חל. ואם נאמר, נפלה יבמה אחת לפני שני יבמים. יבם אחד נתן חליצה, ולאחר מכן היבם השני נתן קניין מאמר. אז המאמר שהשני נתן לא חל, כי הראשון כבר חלץ. אומרת הגמרא, בשלמה זה מובן לפי דעתו של רבי יוחנן. דאמר בפרק הראשון במסכת, שכשיש כאן יבם מבין היבמים, שחלץ ליבמה מבין היבמות, זאת היה כאן אומר, אחת שהיה לו כמה אחים, שהיה נשוי לכמה נשים, והוא מת בלי בנים. ואם כן, אחד מהאחים הולך וחולץ לאחת מהיבמות. אז כולה ביתה בלב כאי, מכאן ולהבא, כל הבית, דהיינו, כל היבמים האחרים שלא עשו חליצה, מה שאסורים ביבמה או בשאר היבמות, זה רק במצוות לא תעשה. כיוון שלא בנה, שוב לא יבנה. ואנחנו אומרים, שהאיסור להינשא, לקדש, האיסור של היבם לקדש את אותה יבמה שאח שלו חלץ לה, זה איסור לא תעשה. אז איץ צריך להשמוינן, אתן היה צריך להשמיע, שברגע שאח אחד, יבם אחד נתן חליצה, אם האח השני, היבם השני, הלך ועשה מאמר, המאמר לא תפס. דאין קידושין תופסים בחייבי להבין. הקידושין לא תופסים באותה יבמה שקיבלה חליצה, כי אסורה ליבם השני, באיסור לא תעשה. אלא לפי דעתו של ריש לקיש דאמר, שרק אותו יבם שעשה חליצה באותה יבמה, רק הוא כעת אסור באיסור לא תעשה. אבל כולה ביתה, שאר היבמים, בקרת קאי, הם עדיין, יש עליהם חיוב קרת, הם חוזרים לחיוב קרת שהיה להם בהתחלה, שאם הם הולך, אם אחד מהם ילך ויקדש, או יתחתן, עם אחת היבמות, הוא חייב קרת, זה אשת אחיו. אז מה החידוש במשנה? אחרי שיבם אחד נתן חליצה ליבמה אחת, אח שלו, היבם השני, אסור באותה יבמה, מחיוב קרת, זה אשת אחיו. אז אם הוא נתן למאמר, דיינו, הוא קידש אותה, מישהו מעלה בדעתו שתופסים קידושין? אולי נקצין את זה קצת כדי לפרש ולבטא את זה, ברור. אם אח שלו עדיין היה חי, והוא היה מקדש את אשתו, מישהו היה מעלה בדעתו שהקידושין תופסים? אשת אחיו אסורה עליו בקרת, קידושין לא תופסים בה. הצטריך להשמוינן, וכי התנא צריך להשמיע לנו דאין קידושין תופסים בחייבי כריתות? התנא צריך להשמיע דבר כזה, זה הרי פשוט. אשת אח אסורה על האדם בחיוב קרת. אז אם כן, ברגע שיבם אחד נתן חליצה, היבם השני, אותה חלוצה אסורה עליו באיסור אשת אח, אז בוודאי שהמאמר שהוא נתן בדיין ובמילים אחרות הקידושין שהוא קידש אותה בוודאי לא תפסו. אמר לך ריש לקיש ולתעמיך, לפי דעתך שאתה רוצה למצוא חידוש בכל הלכה שנשנתה במשנה. סייפה, בהמשך, דקטני, יבמה נפלה לפני שני יבמים, שהראשון בעל והשני עשה במאמר. המאמר לא מועיל. אתה מבין על מה אנחנו מדברים? כשהראשון בעל, זאת אומרת שהוא התחתן איתה, אח שלו ייתן מאמר באשת איש, וכי מישהו מעלה בדעתו שזה יועיל, יצטרך להשמין עדיין קדושין תופסים באשת איש, פשוט שזה לא תופס. אלא, חייבים לבאר, שהדבר היחיד, הדברים היחידים שיש בהם חידוש, זה מה שהמשנה כותבת בהתחלה. כל המקרים שנשנו ביבמה אחת שנפלה לפני יבם אחד, בכל אחד מהמקרים צריך שיהיה חידוש. והיידי דתנה תרת יבם אחד ויבמה אחת, תנה נמי, מה יקרה בכל האפשרויות של שתי יבמות ויבם אחד, אפילו שאין בהם חידוש. והיידי דתנה שתי יבמות ויבם אחד, שנפלו לפני יבם אחד, תנא נמי שתי יבמין ויבמה אחת. אז כבר מדברים גם מקרה של שתי יבמות נפלו לפני יבם אחד. זאת אומרת, החידוש הוא ביבמה אחת שנפלה לפני יבם אחד. ודרך אגב, פה מביאים גם שתי יבמות שנפלו לפני יבם אחד, או יבמה אחת שנפלה לפני שני יבמים. בסוף המשנה, אחרי שהבינו את כל הדוגמאות של יבם אחד ויבמה אחת, ושתי יבמות ויבם אחד, ושני יבמים ויבמה אחת, המשנה אומרת, הרעיון של המשנה, אין אחר חליצה כלום, ואין אחר ייבום כלום. אני ברגע שהיבם חלץ או ייבם, אין אחריו ולא כלום. אבל בכל זאת יש כאן חידוש גדול, שלעניין ייבום יש דעה שסוברת שזה תלוי מתי היה ייבום. רק אם הייבום היה בהתחלה, אז כולם מודים שאין אחריו ולא כלום. אבל אם קודם כל היה גט, ורק לאחר מכן ייבום, אז יש דעה שסוברת שיש אחרי ייבום משמעות לפעולה שנעשתה לאחר מכן. אז שם כתוב, חלץ היבם ליבימתו, ולאחר מכן עשה במאמר. או שהוא חלץ ולאחר מכן נתן לגט. אז אין משמעות למאמר או לגט, כי הוא כבר חלץ. מה החידוש כאן? אז ביש למה חלץ ועשה מאמר, אני מבין מה החידוש, שלא צריך גט נוסף. למה? כי אולי היינו אומרים ש... כדי שלא יבואו אנשים לטעות שאם המאמר היה לפני ואחר כך הוא עשה חליצה, יספיק החליצה ולא יצטרכו גט למאמר. ואתם תגיד שכשהוא נתן חליצה ולאחר מכן נתן למאמר, אז המאמר לא שווה כלום. אז יבואו לומר גם אם הוא נתן למאמר ולאחר מכן חלץ, גם כן דומה שהמאמר לא שווה כלום והחליצה הספיקה. וזה מה שאומרת הגמרא, בישלמה חלץ ואחר כך עשה במאמר, הצטריך המשנה... הייתה צריכה לחדש שהמאמר הזה לא הועיל והיא לא צריכה גט למאמר. כי סגת החמינה נגזור גם על מאמר דבטר חליצה, גם על המאמר שנעשה לאחר החליצה שיצטרכו גט. עתו מאמר דקמי חליצה, כדי שלא יבואו לומר שאם הוא קודם נתן מאמר ולאחר מכן יספיק שיחלוץ ולא יצטרך גם גט. ושלא יטעו לומר דבר כזה, אז צריך לומר אולי היינו אומרים שצריך לגזור שבכל מקרה אם היה חליצה ומאמר לא משנה מה היה הסדר, גם אם המאמר היה אחרי החליצה, היא תצטרך גט לאותו מאמר, כדי שלא יבואו לטעות, להתיר אותה, כשקודם היה מאמר ולאחר מכן חליצה, ויבואו להתיר אותה בלי גט. אז יש בזה חידוש שלא חוששים לזה. כמה שמלן דלא גזרינה. אלא אם החליצה הייתה לפני, אז המאמר שהוא נתן לאחר מכן אין לו שום משמעות, לא צריכה ממנו גט. אלא מה החידוש בזה, שהמשנה אומרת שאם היבם חלץ ולאחר מכן נתן גט, לא צריך אחרי חליצה כלום, למה לי? הרי גם אם קודם היה נתן גט ולאחר מכן חליצה גם לא היה צריך כלום אחר כך. הגט התחיל את היציאה שלה והחליצה השלימה אותו. שואלת הגמרא ולתעמיך, שאתה רוצה למצוא חידוש בכל אחד מההלכות כאן, האם הסייפה? תאמר לי מה החידוש כאן בסייפה? הרי אחרי שהמשנה מביאה את המקרים של אחר חליצה, שאין אחרי חליצה שום, כלום, שום משמעות לפעולות שנעשו לאחר מכן של ייבום, המשנה מוסיפה ואומרת שאין אחר בעילה כלום. שאין משמעות אחרי היבום לפעולות של ייבום שנעשו לאחר מכן, ואז המשנה מפרטת. אם בעל ועשה מאמר, או בעל ונתן גט, אין אחר בעילה כלום. אז בשלמה בעל ונתן גט, אני מבין מה החידוש. שאנשים לא יטעו, שהייתי סבור אולי שאנשים היו יכולים לטעות עם מקרה הפוך, שקודם כל היה גט ואחר כך בעל. אז אולי נגזור גם אם הוא קודם בעל ואחר כך נתן גט. יצריך, סל גאה לך אמינה, נגזור גט בתר בעילה, אתו גט הקמי בעילה. מה צריכה להיות הגזרה? אם תאמר שהגט שנעשה אחר הבעילה, אין אחריו כלום. אנשים יסברו שגם בעילה שנעשתה אחרי גט, אין אחריה כלום. והאמת היא שיש אחריה. כי הרי, אם הוא קודם נתן גט ולאחר מכן ייבם, הרי אסור לו לייבם ברגע שהוא נתן לגט. אז לכן כשהוא יצטרך, הוא קודם כל חייב להוציא אותה, ואז לא מספיק גט, הוא יצטרך גם לתת חליצה. אז אולי נאמר, כשאנשים לא יטעו שלא צריך גם חליצה, במקרה שהוא קודם כל נתן גט ואחר כך ייבם, אנשים יטעו לומר שלא צריך חליצה, אז אולי בשביל זה נגזור, שאם הוא ייבם ולאחר מכן נתן גט, לא יספיק הגט, אלא יצטרך גם לתת חליצה. כשאנשים ידעו שכשיש ייבום וגט, בכל מקרה צריך גם חליצה. כשידעו גם במקרה שבו קודם כל נתן גט, אחר כך ייבם, ידעו שכשירצה להוציא אותה, כשהוא יצטרך להוציא אותה, לא יספיק גט, יצטרך גם חליצה. ככה הייתי סבור לומר שנגזור כזאת גזרה, כמה שונה דלא גזרינן, לא. אם הוא קודם כל ייבם ולאחר מכן נתן גט, הגט הזה מספיק. כמו כל אישה שיוצאת בגט. ולא חוששים שיבואו גם להתיר בגט במקרה שהוא קודם נתן גט אחר כך ייבם, יחשבו שיספיק פה גט ולא יצטרכו חליצה, אלא ידעו שכאן כן צריך חליצה. אבל מה החידוש בזה שאם הוא קודם ייבם בעל ולאחר מכן עשה מאמר, אז המאמר הזה אין לו משמעות. למה לי? למה שנחשוב שיש לו משמעות? ברגע שהוא ייבם, מה המאמר הזה עושה? למה שהמאמר, נאמר אדם בא לאשתו ואומר לה הרי את מקודשת לי, היא כבר אשתך, מה שייך להגיד הרי את מקודשת? למה שיחשבו שזה בכלל אמור להוסיף משהו? אלא, חייב להיות שבאמת אין פה חידוש. רק איידי דטנה, אגב זה שכתוב את המקרה של חלץ ועשה מאמר, שכאן יש חידוש שאפילו שהוא עשה מאמר אחרי החליצה, אין למאמר הזה שום תוקף, כי הוא כבר עשה חליצה. ולא חוששים שמה, אם תאמר שמאמר אחרי חליצה אין לו משמעות, יבואו לומר שגם מאמר שלפני חליצה אין לו משמעות, לא חוששים לזה, אלא אם המאמר היה לפני חליצה, באמת צריך גט למאמרו, אבל אם היה חליצה לפני מאמר, אין למאמר הזה שום משמעות, ובזה יש חידוש. אז תעלה נמי, בעל ועשה מאמר. כתוב גם במקרה שהיה ייבום ולאחר מכן מאמר, באמת אין בזה חידוש. ואם כן אותו דבר גם בחלק הקודם, איידי דבעי למתני, אגב שהוא רצה לומר את המקרה של בעל ונתן גט, שאין לגט הזה, שלא צריך אחרי הגט הזה, גם חליצה, ואין אחר גט כלום. תנא נמי חלץ ונתן גט, שאפילו שאין בזה חידוש. למדנו במשנה שכשיבם נותן חליצה ליבימתו, בזה הוא מסיים איתה. לא משנה אם הוא לאחר מכן עשה גט מאמר, לא משנה מה. אין אחרי חליצה כלום. אבל, והבעילה, אז ככה, לפי דעת רבי נחמיה, גם כן אין אחריה כלום. ברגע שהבן אדם ייבם, כל מה שעושה אחר כך אין לו שום משמעות לעניין ייבום. אבל חכמים אומרים, תלוי, הבעילה בזמן שהיא בתחילה, אם הפעולה הראשונה שהיבם עשה ביבמה היה ייבום, אין אחריה כלום. נאמר הוא אחר כך הלך עשה מאמר ביבימתו, שהוא ייבם אותה כבר, הוא לא צריך לעשות על שום פעולה בגלל זה. היא אשתו לכל דבר. אבל אם הייבום היה באמצע או בסוף, מה זה באמצע? קודם כל הוא נתן לה גט, ורק לאחר מכן הוא ייבם אותה, ולאחר מכן הוא עשה במאמר, או שזה בסוף הכוונה שהוא קודם נתן גט, לאחר מכן עשה מאמר ולאחר מכן ייבם, אז אומרים חכמים, יש אחריה כלום. זאת אומרת, ברגע שהוא מגרש אותה זה לא מספיק, הוא גם יצטרך לתת לה חליצה. כי הייבום הזה היה ייבום גרוע. כי הוא לא היה בתחילה. אומרת הגמרא מתניתין, דלא כי אי תנא. משנה שלנו זה לא כמו התנא ששנה בברייתא דתניא. אבא יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר משום רבי מאיר. גם לעניין חליצה אותו דבר. אחת בעילה ואחת חליצה. רק אם היא בתחילה אין אחריה כלום, אבל אם היא נעשתה באמצע ובסוף יש אחריה כלום, אפילו בחליצה. ושלוש מחלוקות בדבר. יש כאן דעה שלישית, והגמרא עכשיו הולכת ומפרטת את הטעמים של כל אחד מהשלוש דעות. נפתח בדעה הראשונה, דעת חכמים. תנא קמא סבר שבחליצה, ברגע שהוא היבם חלץ ליבמה, אין אחריה כלום, בין אם זה היה בתחלה, בין באמצע, בין בסוף. אבל ביאה, אם היא הייתה בתחילה, אין אחריה כלום, אבל אם היא ביאה פסולה, כיוון שלפניה היה גט, או גט ומאמר, אז הביאה, אנחנו לא אומרים שאין אחריה כלום, אלא אם הוא נתן מאמר לאחר הביאה, המאמר הזה תפס. ואם הוא יוצא להוציא אותה, לא יספיק גט, יצטרך גם חליצה. מה הסיבה? מכיוון שיש כאן סיבה לגזור. ביד איקה למגזר, כמו שראינו בדף נון עמוד ב'. אם תתיר לאדם שנתן גט לאבימתו ולאחר מכן ייבם אותה, אם תאמר שהיא נחשבת אשתו לכל דבר ולא מועיל בה אחר כך מאמר, אנשים יטעו ויאמרו שגם אדם שנתן חליצה לאבימתו, יהיה מותר לו לייבם אותה. כמו גט. אתה רואה שהוא הלך אחרי הגט ואיבם, אתה רואה שזה היה בסדר? לא היה שום משמעות לאחר מכן למאמר? לכן תקנו שהמאמר כן יועיל אחר גט וביה. וכן, אם היה מאמר ביבמה אחת, ולאחר מכן ייבם יבמה אחרת, הסיבה שהייבום יש לו אחריו, ואנחנו לא אומרים שאין אחריו ולא כלום, כדי שלא יבואו לומר שאפשר לייבם יבמה אחת ולאחר מכן לייבם גם יבמה אחרת, את היבמה השנייה. כמו שאתה רואה, הבן אדם הזה ייבם אחת, אחרי שהוא נתן מאמר לאחרת. אז אולי אפשר גם לייבם אחת אחרי שהוא ייבם אחרת. לכן גזרו שהייבום לא יפקיע לגמרי את הזיקה, ואם הוא לאחר מכן יעשה פעולה נוספת, הפעולה יהיה לתוקף. אבל לעניין חליצה, דלקה למגזר, אין שום סיבה למה לגזור. לכן לא גזרינן. אז אפילו שביאה פסולה, עדיין שנעשתה לאחר גט למשל, לא מפקיעה לגמרי את הזיקה, ויש אפשרות אחר כך לפעולה נוספת שתחול, חליצה פסולה שנעשתה לאחר פעולה אחרת, לאחר גט, או לאחר מאמר, אנחנו רואים שאין אחריה כלום. דעה שנייה, ורבי נחמיה, שהוא סובר שגם ביאה פסולה אין אחריה כלום, דהיינו גם אם הייבום היה באמצע, קודם היה גט ולאחר מכן ייבום, גם כן אין אחריה כלום, סבר. ביאה נמי למגזר, הוא לא מוכן לקבל את הטעם הזה שבשביל זה חכמים גזרו, שאם ביאה באה לאחר גט או לאחר מאמר, יש אחריה כלום. למה? וכאמרת, לגזור ביאה אחר הגט, שלא תפקיע את הזיקה משום ביאה אחר חליצה, כדי שלא יבוא לייבם אחרי החליצה? אין סיבה לגזור, כיוון דחליצה, זה שהיא מפקיעה את הזיקה זה מהתורה, מדאורייתא. כולם יודעים שהחליצה מוציאה אותה לגמרי, ולעומת זאת גט זה מועיל רק מדרבנן. מהתורה אין לזה שום תוקף. מיד היד, זה דבר ידוע. וגם אם תאמר שייבום לאחר גט מפקיע את הזיקה, לא יבואו לומר שאפשר לבעול אחרי חליצה. וגם הטעם השני, נקאמרת, במאמר ואחריו ביאה, לגזור ביאה אחר מאמר שלא יפקיע לגמרי את הזיקה משום ודקאמרת, שבמקרה שהוא עשה מאמר לאחת ואיבם את השנייה, אתה רוצה לגזור שהאיבום לא יפקיע לגמרי את הזיקה, למה? לגזור ביאה אחר מאמר, משום ביאה אחר ביאה שלא יבוא לייבם אחת ואחר כך לייבם את השנייה, לא חוששים לזה. כיוון דביאה קונה את היבמה מדאורייתא, והמאמר קונה אותה רק מדרבנן. המידע ידיעי, זה דבר ידוע. וגם אם תאמר שאחרי שהוא עשה מאמר באחת, אם הוא ייבם את השנייה, האיבום הפקיע לגמרי את הזיקה, אנשים יבינו כי האיבום הוא מהתורה, אז לכן הוא הדבר היחיד שהועיל כאן. אבל לא יבואו לומר שמותר לייבם אחת ואחר כן לייבם את השנייה, אלא ידעו שהראשון שהוא ייבם היא היחידה שהופכת להיות אשתו, והוא אסור בשנייה. אז לא צריך לגזור על ביאה שאחר מאמר או ביאה שלאחר הגט. ולכן, לפי דעתו של רבי נחמיה, אם היה חליצה או ייבום, לא משנה בהתחלה, באמצע או בסוף, אין אחרה ולא כלום. ורבי יוסי בן חנן או בן יוחנן, שהוא מצד אחד מסכים עם דברי חכמים, שייבום, אם זה ביאה פסולה, דיינו שזה אחרי גט, אז יש אחריו כלום. אבל הם סוברים שגם חליצה פסולה, דיינו שחליצה שנעשתה לאחר פעולה אחרת, למשל אחרי מאמר וגט, גם היא יש אחריה כלום. מה הסיבה? למה הוא סובר שחליצה פסולה לא מפקיעה לגמרי את הזיקה? סבר לה כרבנן, דגזרי בביאה פסולה, כמו שאמרנו, בביאה אחר גט ובביאה אחר מאמר, כל אחד מהם יש גזירה בפני עצמה, והוא גזר גם על החליצה פסולה משום ביאה פסולה. שלא תצא התקלה של ביאה פסולה, שיכולה לקרוא, אם תגיד שביאה פסולה אין אחריה כלום, אז הוא אומר שגם גזרו שחליצה פסולה גם יהיה אחריה כלום, כדי שלא תבוא לומר, שאם יאמרו שחליצה פסולה, אז אין אחריה כלום, אז אנשים יבואו לומר שגם ביאה פסולה אין אחריה כלום. ואז יכול להיות שיהיה מציאות של, שאנשים יאמרו, ראית שהיה מאמר ולאחר מכן ייבום, והייבום אין אחריו כלום, אפילו שזה ביאה פסולה. יבואו לומר גם, שאם הוא ייבם אחת, יכול להיבם את השנייה, כמו שאמרנו, כל החששות שיכולים להיות. לכן אומר, או אבא יוסי בן יוחנן, איש ירושלים, או אבא יוסי בן חנן, איש ירושלים, שגמרא קוראת לו כאן וכאן, לא משנה, בכל מקרה, לכן הוא אומר, בין כך ובין כך, אנחנו אומרים, שאם זאת הייתה הפעולה הראשונה, אז בין אם זה ייבום ובין אם זה חליצה, אין אחריה כלום. אבל אם זאת הייתה הפעולה האמצעית או האחרונה, דיינו שזה או ביאה פסולה או חליצה פסולה, יש אחריה כלום. אם הוא לאחר מכן עשה נאמר מאמר, אז יש לה פעולה לא תוקף, דיינו, הזיקה לא התבטלה לגמרי, והצטרכו אחריה כלום. הדרן הלך פרק רבן גמליאל, ועד כאן דף נ"ג.